אנחנו אומרים בוקר טוב לתומר רבינוביץ'.
בוקר טוב.
מוביל ארגון דף חדש.
נכון.
מה זה דף חדש?
דף חדש זה ארגון חברתי ששמנו למטרה לצמצם את הבעיה של חובות משקי הבית והעסקים הקטנים בישראל. יש לנו בעיה כזאת, אם לא הבנו את זה עדיין.
ברור, ברור. אתה מדבר על האוברדרפט, נכון?
זה מתחיל באוברדרפט, זה ממשיך בהלוואה קטנה, זה ממשיך בהלוואה קצת יותר גדולה, וזה הופך להיות סוג של התמכרות להלוואות שאף אחד לא נהנה מנה.
שזה אני חייב לשאול אותך, תומר, זה עניין ישראלי? אני יודע, נגיד, שגרתי בארצות הברית, אמנם לא עוד תקופה ארוכה, אבל גרתי בארצות הברית, אי אפשר שם להיכנס למינוס.
אני חושב שזה עניין תרבותי, זה נכון, קודם כל. זאת אומרת, לא לגמרי, אני לא גרתי בארצות הברית, אבל אני מכיר את המדיניות אחרים.
כן.
זה נחמד. מדיניות האשראי בישראל בשנים האחרונות תופסת תאוצה, מה זה בשנים? ב-15-20 שנה האחרונות, תופסת תאוצה, היקף האשראי הצרכני כמעט חימש את עצמו. מ-50 מיליארד שקל לפני 20 שנה לקרוב לרבע טריליון השנה. אנחנו חיים על הלוואות, יותר ויותר חיים על הלוואות. זאת אומרת, יוקר המחיה עולה, המשכורות נשארות אותו דבר, איכשהו צריך לקשר על הפער, הקישור הוא דרך הלוואות, הלוואות בערבות מדינה.
אז מה אתם עושים? אז מה בעצם אתם עושים?
אז אנחנו עושים כמה דברים. קודם כל אנחנו מנסים למנוע את ההלוואות האלה, אם זה בהסברה לציבור, אם זה בעבודה מול הרשויות, פיקוח על הבנקים וכולי. מה שיותר חשוב זה לעזור למי שנכנס לתוך מלכודת הדבש הזו של ההלוואות, לעזור לו לצאת ממנה.
איך?
אז האמת שזה לא קל, זה לא כל כך קשה. לצאת מחובות זה דורש עבודה וזה דורש...
אז בוא נלך לכיס של כל אחד מאיתנו. נגיד שאני חייב 30 אלף שקלים. נכנסתי לבור שאני לא מצליח לצאת ממנו. 30 אלף כל חודש...
30 אלף זה קל. צריך להתנהל...
אז בוא נלך על 150 אלף. בוא נלך על 150 אלף.
אבל מי שמגיע ל-150 אלף...
150 אלף שקלים.
בוא נלך גם על 400 אלף שקל.
אוקיי, קדימה.
או על 4 מיליון שקל, זה לא משנה. לכל חוב יש פתרון. פתרון יכול להיות הליך חדלות פירעון, הוא יכול להיות הסדר חוב.
אז אני חייב את הכסף הזה, מה אתה מציע לי? מה אתה בודק איתי?
אני מציע לך קודם כל לעצור הכל ולא לעשות שום דבר. בתור התחלה. בנקודה הזאת שבה אנשים מבינים שהם התחילו להסתבך, בדרך כלל קורות כל הטעויות. אנשים הולכים ולוקחים עוד הלוואה, ומחתימים ערבים, ומושכים את הפנסיה, ולוקחים משכנתה על הבית, ועושים כל טעות אפשרית. ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת זה לא לעשות שום דבר לפני שקיבלת ייעוץ מקצועי. אפשר לפנות אלינו לדף חדש, אפשר לפנות לפעמונים, אפשר לפנות לעוד הרבה ארגונים.
שזה מיזמים בהתנדבות, אני לא צריך שלם.
תלוי מה. בסדר, יש שירותים שכבר כשנכנסים לשירותים משפטיים, לדוגמה כבר...
כן, זה ברור.
אנחנו עושים את זה דרך עורכי דין שאנחנו עובדים איתם, בפיקוח שלנו, אבל... ובהנחיה המקצועית שלנו, אבל יש שירותים שכן צריך לשלם עליהם. אבל לקבל ייעוץ ראשוני, להרים טלפון בטח לא עולה כלום. ולהבין איפה אני עומד לפני הכל, ולפעמים כן, שווה גם להוציא את הכמה מאות שקלים על ייעוץ, כדי לא לעשות טעות שעולה עשרות או מאות אלפי שקלים. אז בתור התחלה לא לעשות כלום בלי להתייעץ. כמובן שאפשר להיכנס ולקרוא, ובגדול לא לקבל החלטות תחת לחץ. אני אגיד גם שאנחנו לאחרונה ממש השקנו ביחד במימון של קרן תובנות של משרד המשפטים, ממש מוקד סיוע ללקוחות בנקים שנפגעו. זאת אומרת, אתה נכנס, זה לא עולה כלום.
כן.
נכנסים לאתר, ממלאים...
מה אתה יכול היום בעצם להציע לאזרחים כמונו שמגיעים, כן, גם אני עושה כל מיני אוברדרפטים, מה שנקרא, אז מה אתה מציע לאזרח ישראלי שלא יגיע בכלל למצב שיש לו, שזה חלק משגרת חייו, שזה נורמה?
אז אני מציע לסגור את המינוס, ממש להתקשר.
אבל איך? אין לך כסף.
לבטל את מסגרת האשראי, לעשות תוכנית עבודה. תראו, אפשר לפנות עוד פעם, לדף חדש, לפעמונים, להרבה ארגונים אחרים, לאוגן. לפנות, לקבל ייעוץ באיך, ליווי כלכלי. זה קורה מסביבנו כל הזמן.
כשאתה נותן ליווי כלכלי, אתה הולך לצד ההוצאות בעצם, ורואה מה אני מוציא יותר מדי, זאת אומרת, איפה אני חורג, איפה אני משתולל, או שאתה אומר לי, חפש לעצמך דרכי הכנסה חדשות.
לא, אני מושיב אותך עם איש מקצוע רציני ומנוסה, שעשה את זה כבר מאות פעמים, והוא יודע להגיד לך, איפה הבעיה? יכול להיות שהבעיה בצד ההוצאות, יכול להיות שהבעיה בצד ההכנסות, יכול להיות שאשתך לא עובדת. יכול להיות שבן הזוג שלך קרמלה יש לו עסק, והעסק, במקום להכניס כסף הביתה, הוא שואב כסף מהבית. יכול להיות כל דבר. יכול להיות שיש בני זוג שלא מדברים ביניהם על כסף, ואף אחד לא מנהל את הדבר הזה.
אני חייב לספר לך סיפור בהקשר הזה. שמע, אבא שלי סיפר לי לפני כמה זמן, אני גדלתי במושב תל עדשים, והיה אצלנו פעם איזה חקלאי אחד שגידל כרובית, אדם מבוגר ואדם טוב לב שגידל כרובית, וביתו התחתנה עם רואה חשבון. ובא רואה החשבון להסתכל על מה עושה הכרובית, איך מתנהל המשק. אז הוא אומר לו, תקשיב, אתה מפסיד כל שנה המון המון כסף בגידולים האלה, אתה מגדל כרובית ובעצם מפסיד כסף. אז אומר לו, חקלאי, אבל אנשים נהנים מהכרובית, מה אני יכול לעשות? זה הכי חשוב שאנשים נהנים מהכרובית.
אז זה נכון, אנחנו הרבה פעמים רואים בעלי עסקים שנורא מחויבים לעסק, ובסוף לא יושבים על המספרים, ובסוף העסק, כמה שהוא נשמת אפנו, המטרה של עסק בסוף היא לפרנס את הבית, ואם הוא לא עושה את זה, אז צריך להבין מה לא עובד שם, ולפעמים גם נכון לעצור רגע, ללכת להיות שכיר שנתיים,
ומי
שלוש,
יעצור את הבנקים? ומי יעצור את הבנקים בעצם?
זה שאלה מעניינת. קודם כל, יש גוף שאחראי על הבנקים, שזה המפקח על הבנקים, בבנק ישראל, והפיקוח על הבנקים, בעיניי, צריך לבלום רגע את חגיגת האשראי הצרכני. כי אנשים מקבלים הלוואות כשהם לא מסוגלים להחזיר אותה. וזה קורה
בבנקים. ואז מוכרים להם את הבית.
בסוף מוכרים להם את הבית. זה תהליך ארוך. זה תהליך בזחילה איטית. הוא לוקח הרבה זמן. עכשיו במלחמה, אגב, אנחנו רואים אותו קורה הרבה יותר מהר, כי אנשים פתאום, בעיקר בעלי עסקים, הזדמנות אולי להגיד שאנחנו עושים תוכנית יהודית לבעלי עסקים גם, אבל כדי לתפוס את הבעיות האלה כשהן קטנות עוד, לפני ההלוואה הגדולה, זאת אומרת, חלק מהמטרה היא באמת לעצור את זה שנייה לפני שלקחתי את ההלוואה הזאת, שאחריה אני כבר תלוי בהלוואות. אבל בדרך כלל זה זחילה איטית, לוקח הרבה זמן עד שיקחו לי את הבית, אלא אם כן עשיתי טעות, לדוגמה, ומשכנתי את הבית.
קיבלתם תגובות מהבנקים על המיזם שלכם?
אז המיזם של הבנקים הוא מיזם חדש, באמת המטרה היא בדיוק עוד פעם.
לא, על המיזם שלכם אני שואל אם קיבלתם תגובות מהבנקים.
כן, כן, אז אני אומר, על המיזם שלנו סביב מיצוי זכויות בנקים, עוד לא קיבלנו, ממש עלה לאוויר השבוע. הרעיון הוא באמת לתת לכל בן אדם ש... תראו, אני אסביר את זה בקצרה. לכל בן אדם בישראל, גם אם הוא בחובות, גם אם מתנהל נגדו תיק הוצאה לפועל, אפילו אם הוא בחדלות פירעון, מגיע לנהל חשבון בנק. אנחנו ב-2024, אי אפשר להתנהל היום בלי חשבון בנק. כן? אתה לא יכול לקבל משכורת במזומן ולהחביא מתחת למזרון. זה כבר לא עובד. אתה צריך לבצע את השלומים דרך האינטרנט וכו'. ואנחנו נתקלים הרבה מאוד בבעיות של אנשים, בעיקר אנשים מודרי אשראי, שהבנקים לא רוצים אותם כלקוחות. ולכן אתה בא לפתוח חשבון, ואומרים לך, לא אצלנו, לך לבנק אחר. ואומרים לך שאתה לא יכול לבצע פעולות באינטרנט, למרות שיש הנחיות מפורשות של הפיקוח על הבנקים שקובעות, שכל אדם בישראל זכאי לבצע פעולות באינטרנט ולהחזיק חשבון בנק ולהחזיק כרטיס דיירקט,
כן.
והוראות קבע וכל פעולה שיש לכל אחד מאיתנו. בעצם מה שבנינו זה מערכת אוטומטית, שאתה פשוט ממלא את שאלון קצר על הבעיה שנתקלת בה, ואנחנו מוציאים עבור הלקוח כבר את הפנייה לבנק. למחלקת פניות הציבור, ממש טופס של דקה, דקה וחצי, ויש לך תלונה שעוברת לבנק, והבנק עכשיו מחויב לטפל בה.
מה שאתה הכי נבהלת, מה שאתה הכי מבהיל אותך ממה שאני הבנתי, זה לא למשכן את הבית.
זה לא למשכן את הבית, זה לא למשוך את הפנסיה, זה לא להחתים ערבים, וזה גם לא לקחת...
ולא לחתום על ערבים.
ובטח לא לחתום על ערבות. לא חותמי, ישבה אצלי פעם זוג שהסתבך בחובות, כשהם היו כבר בחובות של 900 אלף שקל, הלכו האבא והדוד, שלשניהם יש בתים ואנשים מבוססים, וחתמו על ערבות של 300 אלף שקל. וכמובן שהם לא הצליחו לעמוד בחוב, זה היה איזו מסעדה שקרסה, כן. וכשהחוב בסוף זה התפוצץ, הלכו ולקחו לאבא את ה-300 אלף שקל. אמרתי לו, תגיד, אם היית בא אליי עם 300 אלף שקל, כשהחוב היה רק 900, זה היה נגמר בזה. כן. הילד שלך לא היה צריך להיכנס חדלות פירעון, אשתו לא הייתה צריכה לעבור את כל התהליך הזה של פשיטת רגל. למה חתמת ערבות? והוא אומר לי, מה אני אעשה? זה הבן שלי, אני לא אחתום ערבות? אז התשובה היא לא, לא חותמים ערבות, גם לבן שלך. עדיף שיקח את הבן שלך להתייעץ עם איש מקצוע, כן. במקום לחתום לו ערבות ולזרוק כסף לפח.
עורך דין תומר רבינוביץ', מוביל ארגון דף חדש, יוזמה התנדבותית, שתעזור לכם לנהל את החיים שלכם בשום שכל, מה שנקרא, את החיים הכלכליים. תודה רבה לך.